שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הכוזרי, מאמר ראשון, ואנחנו בעיצומה של אות קט"ו בעמוד מ"ד במהדורת אבן שמואל. על כן. אין אנחנו, כן, זה דיבור המתחיל על כן, הפסקה השנייה בעמוד, בעמוד מ"ד, מהדורת אבן שמואל. על כן אנחנו רואים כל מי שקיבל עליו את דתנו בדיבור פה בלבד כשווה לנו. כלומר, מה הסיבה למעמדו הייחודי של הגר? זה שהוא לא עבר כל מה שעברנו. כלומר, יש סבל עצום שנמשך דורות בזהות היהודית, ואילו המתגייר בעצם לא עבר את מה שאנחנו עברנו. בין היתר, כן. זה לא האינדיקציה היחידה, אבל זה אחת מהן. כן? מי שרדפו אותו על היותו יהודי, למשל. זה אומר משהו. כן? על כן, הרי אחד הדברים ש... כשרוצים לדחות את המתגייר, יש... מה זה לדחות? לא להיות כזה רע איתו, אבל להסביר לו למה זה לא כדאי, בעצם, מבחינה מסוימת להיות יהודי. ונותנים לו טיעונים. הטיעון השני שאומרים למתגייר זה ש... מה? לא, זה דווקא לא הטיעון השני. הטיעון השני הוא שהמצוות זה קשה. הטיעון הראשון זה שלהיות יהודי זה קשה. בגלל שרודפים אותנו. כן? כלומר, הדבר הראשון שרוצים לבדוק זה ההזדהות של האדם עם הגורל הלאומי שלנו. האם אתה מוכן לסבול את מה שאנחנו סובלים? עמך עמי, זה לפני אלוהיך אלוהי. אז קודם כל, האם אתה מוכן להזדהות עם הסבל ההיסטורי, עם הגורל ההיסטורי שלנו? אם כן, אז יש לנו עוד סיפור, מצוות. אז הדבר השני, כן. אתה אומר, אם כן, כשעם ישראל בכיף, אז אין משוכה כזאת. לכן יש הלכה שכשעם ישראל נמצא במצב חזק, יד ישראל תקיפה, לא מגיירים. זה המשך ישיר לשאלה שלך. זאת אומרת, הלכה היא שבזמן שיד ישראל תקיפה לא מגיירים, וגם ימות המשיח לא מגיירים, ואחת הסיבות זה מה שאמרת. שלכאורה אנחנו חושדים בן אדם, טוב לו להיות יהודי, אז לא סומכים עליו, בסדר? אז זה לא נגיד איסור גורף, אבל באופן כללי מפסיקים את ברז הגיור בזמן שיד ישראל תקיפה. כן, מה אתה אומר? שולחן ערוך. על איזה הלכה אתה מדבר? יש כך הרבה הלכות שהזכרנו. זה כתוב בפוסקים, כן, זה מובא ברמב״ם, בגמרא, כן, ידוע. אז בימינו לכאורה היה אסור לגייר, כן. היום זה לא בא לידי ביטוי בכלל, כי לאף אחד לא אכפת מן ההלכה הזאת. ויש הלכות שמחליטים לא לקיים, אז זה אחת מהן, כן. אז זאת אומרת, יש עדיין קצת משהו, זאת אומרת, עדיין זה לא כל כך כדאי להיות יהודי, זאת אומרת. כן, זה נכון, שלפעמים כשהמצב קשה בעם ישראל, וזה קורה מדי פעם, אז יש חוגים שמרגישים שסוף סוף היהדות חזרה אלינו. כן, אנחנו סוף סוף יש איזה קוזקים ואנשים רעים מסביב, כי אם לא, אז מה היינו עושים עם כל היידישקייט? בסדר, למעשה היום אנחנו מגיירים מכל מיני סיבות לא טובות, אבל מגיירים. בסדר, אנחנו עכשיו נדון על המדיניות של הגיורים, למה באמת מגיירים, אבל בעצם היה צריך להיות שלא יגיירו. כן? אז כל האולפני גיור, מה היא מהפרנסה של היהודים שמקבלים כסף, מזה שהם מגיירים? יש לנו במכון מאיר, יש מחלקה לגיור, אז מה, אנחנו נסגור את זה? אה? אבל אין מספיק, היום יש הרבה ביקוש למעט משרות, זה לא... אז אתה אומר שזה בסדר. טוב, בסדר. טוב, בכל מקרה, להתגייר זה דורש בעצם מוכנות למסירות נפש מסוימת. בימי הביניים בוודאי. כן, משל, היה נוצרי אחד, איש כנסייה, שהיה במשלחת של המלך קרל הגדול שרלמני, שנשלח להרון אל רשיד, החליף המוסלמי בימיו, אז הוא שלח משלחת לבגדד, באותם הימים זה לא היה פשוט בכלל, ואחד מהם התגייר בדרך, והפך מבודו לאלעזר, והוא עבר לספרד. הוא עבר לספרד, כי אם הוא היה חוזר לממלכת הפרנקים, בוודאי היה מתחייב מיתה. אבל מעניין שיש לנו התכתבויות בינו לבין אנשי הכנסייה של היהודי הזה, שהתגייר, ששם הוא תוקף את הנצרות והם תוקפים אותו בחזרה, זה, יש דברים מעניינים שם. טוב, על כן אומר הרבי יהודה לוי, אין אנחנו רואים כל מי שקיבל עליו את דתנו בדיבור פה בלבד, כשווה לנו, לכל הבא להתגייר מודיעים אנו את המצוות אשר יהיה עליו לקיים, ומעשים שיש בהם משום תורך לנפש, כגון דיני טהרה ותלמוד תורה ומילה ומצוות רבות אחרות, ורוב המנהגים אשר לנו. ואנו אומרים לו, כי אחד מתנאי המילה ומטעמיה, לזכור תמיד כי אות כי היא אות אלוהי אשר ציוונו האלוה לשימו בכלי התאווה הגוברת באדם, כדי שיוכל האדם להתגבר עליה, ולא ישתמש בה כי אם כראוי לטבעו בשימו את הזרע בתנאים הנאותים ובזמן הנאות, אולי יהיה זה זרע מצליח אשר יימצא ראוי לקבל את העניין האלוהי. כן, כלומר, הטעם של המילה זה טעם שגם מובא בספר מורה נבוכים, המעטת התאווה. עכשיו, למה יש המעטה של התאווה? זה שאלה מעניינת. אולי היהדות היא נגד התאווה? אם היית נגד התאווה, היית מצווה על הסירוס. כן, עד רבה. זה כדי שיהיה אפשר להשתמש בתאווה, אם עיתו אותה. נכון, נכון. ואז זה יכול להתקדש. קדושת חיי הזיווג, חיי המין ביהדות, הם קשרים. לא רק קשרים, הם קדושים. מה? זאת אומרת, יש לאדם נטייה יתרה אל התאווה. אם אנחנו נניח אותו בכל מילות תוקף התאווה, הוא יתרחק מן הקודש. נכון, ולכן התורה ציוותה לעשות את ברית המילה, שהיא פעולה ממעיטה את התאווה באדם, ומאפשרת לו להשתמש בתאווה באופן של קדושה. כן, 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 גם מבחינה ביולוגית, כן, כן, ידוע. אז הדבר הזה הוא חשוב כדי שיהיה, כדי שתהיה כשרות לתאווה. ההפך, זאת אומרת, זה לא בא לבטל את הערך שלה, אלא לקדש אותה. אם גוי עושה ברית מילה מהטעם הזה, יש בזה מעלה? כן, ודאי. כן. לנבעלת לערל. כן. זה מסיבה אחרת, היא לא, הרי אצלה זה לא משנה כלום. כן. אולי זה קשור, לא יודע. טוב. ואם הגר מתחזק ומקבל עליו ללכת בדרך זו, כבר זכה לו ולזרעו במידה מרובה של קרבה לאלוה. אך גם אחרי, אשר קיבל עליו כל אלה, לא ישווה הגר לבן ישראל מלידה, כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה, ואילו הגרים, תכלית אפשרותם מקבלה מבני ישראל תורתם, היא להיות לחסידים ולחכמים, אך לא לנביאים. וזה דבר קצת תמוע, מה שכתוב כאן. למה שהגר לא יוכל להיות נביא? יפה, אתה מחזק את הקושיה, הרי גם גוי יכול להיות נביא, אז למה שגר לא יהיה נביא? איפה אתה יודע שגוי יכול להיות נביא? היה בלעם, אולי רבי יהודה הלוי לא חושב שבלעם היה באמת נביא. בואו נסתכל לרגע אחד בעמוד ממה. אתם לא צריכים אפילו לדפדף. זה מצד שמאל. כן, מה כתוב כאן? בשורה 7. עושה שורה, כן, 7. וכן הובאה בתורה, תפילת איש נוכרי מתנבא ברצון אלוהים. אם כן, אותו רבי יהודה הלוי, שבעמוד הימני אומר לך שגר לא מתנבא, כותב לך בעמודה השמאלית שגוי מתנבא. אם גוי מתנבא, קל וחומר הגר. ראית אבן מתנבט ברצון אלוהים?
מה?
אבן מתנבט ברצון אלוהים, ראית? חמור מתנבא? אף פעם לא ראינו. ראינו חמור מדבר, אבל מתנבא? שהוא מדבר, אבל לא שהוא מתנבא. אז אתה יודע, יש ויכוח שלם אצל הראשונים, האם הסיפור של האתון של בלעם זה חלום, או שזה היה באמת, או שזה משל. אז הנטייה של הרציונליסטים היא דווקא לומר שלא דיבר האתון. ורבי יוסף אבן כספי מספר שאחד מהמתעקשים אמר לו, איני מניחך עד שתאמר לי בבירור אם אתה מאמין שהאתון דיבר עם לב. ואז ענה לו רבי יוסף אבן כספי, עכשיו שאני שומע אותך נראה לי שבאמת יכול להיות שהאתון דיבר. כן. עכשיו, אז יש כאלה שרואים בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הכוזרי, כן? הרי הרמב״ם כותב במפורש, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. וגם בתנא דבידיהו כתוב, מידני עליי שמיים וארץ, בן ישראל בן נוכרי חלה עליו רוח הקודש. אבל באיזה ספר אני אמרתי עכשיו? תנא דבידיהו.
עכשיו,
לא, זה לא סותר שום דבר, בגלל שתנא דבידיהו משתמש בלשון חז"ל, ובלשון חז"ל, רוח הקודש זה נבואה. בסדר? אבל, וגם הרמב״ם כותב במפורש באיגרת תימן, זה שאין אנחנו מקבלים את נבואתו של מוחמד, זה לא מפני שאינו מישראל, כפי שאומרים הטיפשים, אלא מפני שדבריו סותרים תורת משה. מה אתה אומר? אז אתה אומר שרבי יהודה הלוי לא יודע את המדרש על עובדיה הנביא שהיה גר. הוא יודע, אתה אומר. הוא כן יודע. לא יודע, אבל כתוב בגמרא, מה זכה עובדיה לנביאות? מה זה מזכה? למה אתה לא שואל על נביאים אחרים, מה הם זכו?
זה לא רגיל.
זה לא רגיל, אז יש משהו. בסדר, עכשיו מעניין. גר מאיזה ומה הוא היה? מאדום. והנבואה שלו? על אדום. למה? כי זה העניין שלו. זאת אומרת, הנבואה חלה על האדם כפי שהוא אדם. אם הוא נולד מישראל, תהיה לו נבואה ישראלית. ואם הוא גוי, אז תהיה לו נבואה גויית. ואם הוא גר, תהיה לו נבואה גרית. יוצא לפי זה שרבי יהודה הלוי איננו חולק כלל על הרמב״ם, בניגוד למה שסברו רבים, שלפי רבי יהודה הלוי לא יכולה לחול נבואה על בן אומות העולם או על גר, זה לא נכון. אלא הנבואה הישראלית אינה חלה אלא על ישראלי, והנבואה הגרית אלא רק על גר, ונבואה נוכרית על נוכרי. לפי זה כן, יש נבואה יהודאית ונבואה אפרימית ונבואה נפתלית וכולי.
אבל הנבואה של בלעם חלה על
עם ישראל. לא. לא. הנבואה של בלעם חלה על בלעם. לא הבנתי מה... אנחנו התנבאנו בנבואת בלעם? נכון, הנושא של הנבואה שלו זה ההבדל בין ישראל לעמים. בסדר, אז משהו אחר. ברור. נכון, כי גם משה לא כל כך מישראל. איפה ראית שמשה הוא מישראל? איפה זה כתוב בתורה? בתורה כתוב רק שמו המצרי. כן, זאת אומרת שהוא היה איש מצרי צילנו, איש מצרי זה משה. נכון? נכון. וגם הזוהר אומר, על בניה ובן יהוידע, והוא היכה איש מצרי. אז היכה איש מצרי, אומר הזוהר זה משה. כן. זאת אומרת שהזהות, נכון, שמשה נולד לאמא יהודיה ולאבא יהודי, אין שום ספק. אבל הזהות שלו היא לא הייתה זהות עברית. כן, מה אתה אומר? מה אתה רוצה? אתה רוצה? אמרת שהנבואה של בלעם חלה על ישראל. זה לא נכון. הנבואה של בלעם חלה על בלעם וגם על משה, זה הכל. אני אמר, מה זה נבואה? זה דבר השם, נכון? עכשיו, דבר השם מוכל על מישהו? כן, הנביא, אז כשנביא מנבא, על מי חל דברו? עליו או על מי שאליו הוא נשלח? מה פתאום? זה הטעות שלך. כן? אלא המילים של הנבואה יכולות, כמו מה שאני חושב, תוכן הנבואה יכול להיות שהוא ידבר על משהו אחר. למשל, כשיואל מדבר על הארבה, זה לא שהארבה התנבא. נכון? הארבה נשאר הרבה. ומי שהתנבא, מי שחלה עליו הנבואה על הארבה, היה יואל, בן פתואל. אוקיי?
אבל הרב הסביר הרגע שנושא הנבואה חייב להיות קשור, הנביא צריך להיות קשור לנושא הנבואה.
נכון.
אז אם מטורו הלך ליעקב שוטר בישראל, אז צריך שאיכשהו מי שמנבא, זה צריך להיות קשור למציאות הזאת. אני חושבתי את זה שמשה כתב את פרשת בלעם.
נכון. לא. משה, בלעם הוא המשה של האומות. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, באומות קם. זאת אומרת שבלעם הוא כמו, כמו שמשה הוא לישראל, כך בלעם לאומות. בגלל שהוא גוי. זה מה שמסביר המהר"ל בנצח ישראל, שדווקא העומד מבחוץ יכול לעמוד על תוכן האומה, ולא מי שמבפנים. בסדר? ירד לך הסימון?
אני זוכר שמעתי בשיעור של הרב, שדווקא עם העובדה שבלעם אמר מה תבוא לך יעקב, זה יכול להיות רק מגוי. אם משה היה אומר את זה, אז זה סוג של צביעות, ברור.
אז אתה אומר שאני נאמן למה שאמרתי בשיעור אחר. יפה, אני שמח. ולא עוד אלא שאני והמהר"ל אמרנו אותו דבר. אתה יודע למה? כי אני קראתי במהר"ל. כן, יפה. כן, כנראה. טוב. אז איפה היינו? אז פשוט רציתי להסביר את הנושא של הנבואה. נבואה היא משהו אוניברסלי, אבל הוא מתקבל באופן הישראלי, רק במי שישראלי מלידה. עד כאן מובן? טוב. אגב, מה עם הבן של הגר? נכון. זה רק דור אחד במעבר. יש אצל האומות משהו מן הנבואה, אבל באופן אחר לגמרי. הרי כתוב שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל, אז כל העולם שמע. אם כל העולם שמע, אז כולם קיבלו את התורה. אז מסביר המהר"ם אלשיך, שזה לא הגויים שקיבלו את התורה, אלא השרים שלהם. שרי האומות. נשאלת השאלה, אם שרי האומות קיבלו, מה אכפת לנו? תשובה, הגויים שמעו הד. כלומר, משהו הדהד בתוך נפשם מאז מתן תורה. ולכן אנחנו רואים באיזה מין דימויים בין הדתות לבין תורת ישראל. זה מה שנקרא מחקר השוואתי בין דתות. יש דברים מאוד מוזרים באמת במחקר ההשוואתי בין הדתות. מעניין שהרב קוק כותב בספר קבצים מכתב יד קודשו. הוא מביא שמה את הטענות של הכופרים נגד הדתות, נגד הדת. הוא מביא שמה ארבע טענות. ואחת הטענות של הכופרים זה איך אפשר לקבל את הדת, הרי יש כל כך הרבה דתות. והרב קוק עונה זה לא נכון שיש כל כך הרבה דתות, כי כל הדתות דומות זו לזו. ככה הוא אומר. טוב. בוודאי. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר? אני יכול להביא קצת משהו מעבודה זורם, משהו? קצת, קצת, עבודה זורם. בספר האיליאדה של הומרוס, כתוב שאפולו, אגב, אפולו היה תאום, חשוב לדעת את זה, הוא היה תאום, נגזר עליו על ידי זהוס שהוא יעבוד פעמיים שבע שנים אצל איזה מלך כדי להגדיל את צונו. וכתוב באיליאדה. משמע מוכר, נכון? כן, כן, כן. ברור. או למשל, אתה רוצה עוד סיפור מהאיליאדה? זה בסדר, עוד סיפור מהאיליאדה. על חשבון הכוזרי. כתוב שהיה בארגוס. ארגוס הייתה ממלכה קטנה ביוון של פעם, מצפון לאתונה. מלך ארגוס היה אצלו נער יפה תואר שעבד אצלו. ואשתו של המלך התאהבה בו ואמרה לו שכבה אימי והוא מיין. אז היא סיפרה למלך שהוא ניסה לאנוס אותה, והמלך לא היה בטוח אם היא אומרת את האמת או לא, לכן שלח אותו לעשות כל מיני עבודות אצל איזה מלך אחר, עבודות מסוכנות, וכל הזמן שהוא, כל העבודות שהוא עשה, האלים היו איתו, והיו מצליחים בידו, והוא חזר למלך, ואז הוא הבין שהוא צדיק ונתן לו את ביתו לאישה. לא יודע, זה מזכיר לי משהו, לא יודע, אני לא מצליח לזכור מה בדיוק זה מזכיר לי, אבל נראה לי שמזכיר לי משהו. כן, כן. ברור, טוב, המבול קדם לכל זה, אני אומר, אבל דברים גם שקרו יותר מאוחר. אז ברור שהמחקר ההשוואתי בין הדתות דווקא מלמד אותנו הרבה דברים. עכשיו, באקדמיה מאוד אוהבים את הדימויים, נכון? באקדמיה מתים על זה. יש דבר אחד שהם שכחו, זה דווקא לבדוק את השינויים. כלומר, אותו סיפור יכול להיות מסופר גם במיתולוגיה וגם במסורת שלנו, ומה שחשוב זה לא במה הם דומים, אלא במה הם שונים. השוני מלמד אותך על הבדל התפיסה. הרבה פעמים התורה לקחה איזשהו מוטיב שהיה ידוע בתרבות המיתולוגית של ימיה, של זמן נתינתה, כדי להבדיל בינינו לבינם. כן? אני רוצה להביא לכם דוגמה. יש מדרש שנקרא מדרש יהושע בן נון. מכיר?
מכיר את האיש.
יהושע בן נון, כן, ברור. יש איש כזה בתורה, אבל יש גם מדרש שקוראים לו מדרש יהושע בן נון. לא כל כך מוכר. במדרש הזה מסופר מה זה יהושע, מי שהצילו אותו, יהושע, הנושע. בן נון, מה זה נון? דג. הוא ניצל מן הדג. איך הוא ניצל מן הדג? אז המדרש מספר שהיה איזה מלך שאמרו לו שאשתו שבהיריון, כשיוולד הבן, הוא יהרוג אותו ויקח את אמו לאישה. אדיפוס, מדיפוס, העיקר שאוהב את אמא שלו. עכשיו, אז מסופר שכשנולד הילד, החליט המלך לזרוק אותו לנהר. נזרק לנהר, הגיע דג, בלה אותו, כמו יונה, והקיא אותו במקום אחר. ואז הוא גדל אצל זוג איכרים שגידלו אותו, עד שהוא נהיה שופט בעירו. יום אחד הביאו לו אדם שרצח, והוא חייב אותו מוות, וזה היה אבא שלו. אבל רק הוא לא ידע. לא הוא הרג, אבל התליין הרג את האבא, והחוק באותה מדינה היה שכשמישהו שופט שמחייב מיטה, צריך לשאת את האלמנה. אז הוא בא אל אמא שלו, וכשהוא קרב אליה, נטפו דדיה חלב, ואז הוא הבין שזה אמו, ונמנע ולא בא אליה. עד כאן הסיפור. מה ההבדל בין זה לבין הסיפור של אדיפוס? זה שהוא הרג את הרוצח, זה שהוא היה חייב מיטה, והוא לא בא אל אמו. כלומר, זה אותו סיפור עם סיום אחר. טוב. עכשיו, האם מחבר המדרש ידע את מה הוא מחכה. אני חושב שכן. סביר שכן. טוב. בגלל שמחבר המדרש הוא הרבה יותר מאוחר מהמיתוס. זה הכל. בסדר. אז דיברנו, כן. כן, בבקשה, אדוני. כן, בוודאי, יונג הבין את זה, כן. לא נעים להביא מיונג, כי יונג היה אדם רע. אבל, כן. אשר ליהודי הדתות. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שדיבר עליו מקודם המלך, וזה שאם אני קורא את הסיפורים של הגויים על גן עדן וגהינם, זה הרבה יותר עשיר ומשופע ממה שהיהדות מספרת. נכון? טוב. על זה הוא אומר, אשר ליהודי הדתות האחרות שהתפעלת מהם. רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה, הם שתיארו גן עדן וגהינום, ורשמו מידותיהם באורך וברוחב, וסיפרו על הנעימות בזה ועל העינויים בזו, ביתר פירוט משסיפרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם. זאת אומרת, יש ספרות שלמה ביהדות שמדברת על גהינם וגן עדן. איפה הספרות הזאת? תסתכלו בהערה 4, ברכות, עירובין, פסחים, חגיגה, סנהדרין, בכורות, תמיד, בראשית רבה, ויקרא רבה. וכן, ברייתא דמעשה בראשית, מדרש כונן, מסכת גן עדן, מסכת גהינם, מעשה רבי יהושע בן לוי, ועוד, ועיין להלן, ג' כ"א. כלומר, בעצם, זה לא כל כך נלמד, כי זה במדרשים כזה, כאלה מפוזרים, אבל בסופו של דבר, רואים שהייתה ספרות שלמה, מפורטת ביותר, בימי קדם אצל חז"ל, שדיברה על הדברים האלה. למען ההגינות האינטלקטואלית, אני צריך לציין שגם בספרות הפרסית העתיקה יש תיאורים כאלה. אפילו המילה פרדס שמציינת את הגן עדן, היא מילה פרסית במקור. מה? פרדס זה גן. גן, בפרסית. זה מילה פרסית במקור. אמנם זה מופיע גם בשיר השירים, אבל בשיר השירים יכולה להופיע מילה פרסית. מה קרה? כן. טוב. אולם אני לא דיברתי עמך עד עתה, כי אם על מה שבא מפורש בספרי הנבואה. מה? האימפריה הפרסית, אתה צודק שהיא מוכרת, אבל השפה הפרסית יכולה להיות קדומה. מילה אחת. כן, אני לא זוכר, אבל יכולה להיות מילה פרסית, מה קרה? לא, זה כן צריך להפריע. אם אתה אומר שהפרסית היא מאוד מאוחרת, ושום מילה בפרסית לא הייתה קיימת בימי שלמה, אתה צודק שזה מהווה קושיה, אבל אני לא חושב שזה נכון. בסדר? במיוחד שבימי שלמה היו קשרים בינלאומיים מאוד ענפים, ואז מילה כזאת שאנחנו מוצאים אותה בפרסית יכלה להסתובב גם אז. גם המילה תלפיות, שהיא מילה יוונית. טוב. אולם אני לא דיברתי עמך עד עתה, כי על מה שבא מפורש בספרי הנבואה. ואלה לא ירבו להזכיר בפירוש את יהודי העולם הבא, כפי שבא הדבר זה בשפע בדברי רבותינו. אולם, האמת היא, כי גם, אגב, ציינתי באחד השיעורים הקודמים, שספר התופת של דנטה, שהוא אחד התיאורים העשירים ביותר של גהינם, בנוי בחלקים רבים מאוד על התיאורים המדרשיים האלה. כן. אולם האמת היא כי גם בדברי הנבואה נאמר, כי בשובי האפר, זאת אומרת גוף האדם אלי אפר, תשוב הרוח אל האלוהים אשר נתנה. כן, כאן באה התמודדות עם טענה מחקרית שבימינו נשמעת, במיוחד במאה ה-19 אמרו את זה, אבל גם בימי רבי יהודה הלוי הייתה טענה כזאת, שמחברי התנ״ך לא האמינו בהישארות הנפש. שהרי לא הוזכר בתנ״ך הישארות הנפש. אז זה הרי לא נכון. קריאה, אפשר לומר, בלתי משוחדת בתנ״ך כולו מתחילתו ועד סופו, מראה בצורה ברורה לחלוטין שאבותינו האמינו גם הם בהישארות הנפש, רק שלא עשו מזה עניין כמו שאנחנו עושים. שהכוונה שהנפש לא מתה, ולה היא נשארת, שיש גן עדן, גהינם וכדומה, וגם תחיית המתים. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. וגם יש דבר שלא שמו לב, לא יודע למה לא מביאים את הראייה הזאת, אבל כשמלך ארם שולח למלך ישראל בקשה לרפא את נעמן. כן, נעמן היה שר הצבא הארמי, והוא היה מצורע, ואיזה שפחה שבויה מישראל אמרה לנעמן שאלישע יכול לרפא אותה, ואז מלך ארם שולח מכתב למלך ישראל. והוא אומר לו, האם אתה יכול, אני שולח לך את נעמן, האם אתה יכול בבקשה לרפא אותו? ואז מלך ישראל, כשמקבל את המכתב, קורע את בגדיו, ואומר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי יאמר אליי אסוף איש מצרעתו. מה זה אומר? שהיה פשוט ומובן מאליו למלך רשע כמו אחאב שרדף את הנביאים, שאם יש מישהו יודע להחיות, זה אלוהים. זה או זה יהורם, לא משנה. אז יהורם. כן? האלוהים אני להמית ולהחיות. כי יאמר אליי, אסוף איש מצרעתו. כמו שהמצורע חשוב כמת, ולאסוף אותו זה להחיות אותו. כך האלוהים אני להמית ולהחיות. אז מכאן שהם האמינו שאלוהים מחיים מתים. פשוט. טוב. גם בספר איוב, ספר איוב, רואים שמה שיש כמה תיאורים של מסע הנפש אחרי המוות. זה מתואר שמה. בעלת האוב, אני לא צריך להביא את זה. אתה יודע למה? לא, לא הבאנו. בישוע הולך להביא את זה. אז אני נותן לו את הכבוד. הנה. כן. וכן הוזכרו, אז לכן הוא אומר, כתוב, וישוב ועפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. איפה זה כתוב? מה? קהלת. י' ב' ז'. איך אתם יודעים? כי זה כתוב ביערה, נכון? זאת אומרת שכבר בימי קהלת הייתה האמונה שהרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אם כן האמינו, בהישארות הנפש. מה זה הישארות הנפש? יפה. טוב. וכן הוזכר, רק שאלה תישאר, מתי נכתב ספר קהלת? כן? זה גם השאלה. מבקרי המקרא טוענים שספר קהלת נכתב בימי בית שני. בהשפעת הפילוסופיה הפסימית היוונית. מה? לפי המבקרים, לא, זה לא שלמה. כן. וכן הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא. אבל רבותינו אמרו שזה שלמה שכתב, אז כנראה שהם צודקים. וכן הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא. איפה זה מוזכר בנביאים? תחיית המתים לעתיד לבוא. ביחזקאל? קשה מאוד לקבל את זה. מה, בגלל שהוא מחיה את העצמות? אבל שמה זה משל. שמה, הלא ידעת מה הם האלה, ואומר, השם אלוהים, אתה ידעת. כלומר, ואז אומר, העצמות האלה, כל בית ישראל הם מה? הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. אז מה זה שמה? זה עם ישראל בגלות. הוא מתואר כמו עצמות יבשות. יוצא לפי זה שתחיית המתים שמדבר עליה יחזקאל, זה התחייה הלאומית, זה לא תחיית המתים.
זה דור הנביא, היה לו נכד.
מה זה?
היה מישהו שאמר שהוא צאצא שלהם.
רבי יהודה בן בטרה אומר, אני מבני בניהם, ואלה תפילין שהניח לי אבי הבא מהם. מה זה מוכיח? מה זה תחיית המתים של יחזקאל לפי רבי יהודה בן בטרה? שיבת ציון. אני מבני בניהם. זאת אומרת, אלה שחזרו בימי עזרא. זה הכוונה. כן, מה אתה אומר? אליהו הנביא ואלישה, אבל זה לא תחיית המתים לעתיד לבוא. נו, אפשר להגיד, יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות תליך וארץ רפאים תפיל. פסוק זה, יש אפילו מחוקרי המקרא שמסכימים שמדבר על תחיית המתים. מדהים. אבל הרמב״ם אומר שיש שני פסוקים מפורשים, זה בסוף ספר דניאל. ורבים ישנה אדמת עפר יקיצו. כן, זה כתוב מפורש. אבל גם זה, בתחילת ימי בית שני, אפשר עוד להתווכח. אבל כנראה הוא מתכוון כאן לפסוקים בסוף ישעיהו, וגם בספר זכריה. כן? ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולתם לא תמות ואישם לא תרבה, והיו דיראון לכל בשר, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר לשלח אבות לפניי, נאום השם. אשר רב סעדיה גאון הבין את זה כפשוטו על תחיית המתים, וגם בספר זכריה, רבי יהודה הלוי מושפע הרבה מרב סעדיה, גם בספר זכריה, כן, על יום הדין הגדול, מה זה יום הדין הגדול? שכולם יקומו לתחייה כנראה. ונאמר כי ישלח לנו האלוה אז נביא. ואליהו שמו. הוא אליהו, אשר כבר לפני זמן רב נשלח אלינו, והאלוה אליהו השמיימה. טוב, זה לא פשוט הדבר הזה. בספר זכריה, בספר מלאכי, סליחה, כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לא אליהו. כן? את אליה הנביא. מה?
קלוש.
מה קלוש? אז זאת אומרת שזה אותו אחד.
לא, רואים אותו הרבה בדבר.
כן? טוב, אז הרמב״ם, בהלכות מלאכים, כותב שלפני ביאת המשיח, ישלח השם נביא להראות את הדרך. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. בסדר? כלומר, ישלח לנו נביא, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אז לא, לא. ויש אומרים, שלפני ביאת המשיח יבוא אליהו. כך כותב הרמב״ם. בהתחלה הוא מביא את הפסוק, הוא כותב נביא, אחר כך הוא אומר, יש אומרים, יבוא אליהו. אז משהו שזה לא פשוט הדבר הזה, שהפסוק מדבר על אליהו. ולכן גם רבי יהודה הלוי, שמבין את הקושיה שאפשר להקשות, מציין, הוא אליהו. בסדר? כמו שאלה שמה איש אחר לפניו. מי זה האיש האחר לפניו?
חנוך.
חנוך. ורבותינו אמרו עליו, לא, זה גם משנה, שעתיד אליהו לטהר וכו'. ורבותינו אמרו עליו, כי לא טעם, טעם מיטה. וכן הובא בתורה תפילה, תפילת איש נוכרי, מתנבא ברצון אלוהים. מי זה? בלעם. אשר ביקש כי תמות נפשו מות ישרים, ותהי אחריתו כאחרית בני ישראל. מזה אתה לומד שמות בני ישראל היא מוות שכדאי להתאבות אליו. לכאורה, אם המוות זה היעלם, זה היעדר, מה יש להתאבות אל מוות? כן. ואחד המלאכים, והוא שאול, שאל בנביא שכבר לא היה בחיים, בשמואל. וזה ניבא לו על כל אשר יבואהו, כאשר היה מתנבא לו בחייו. אם כן, ראיה, שהם האמינו שהנביאים ממשיכים להתקיים, גם אחרי מותם. ואם אמנם המעשה הוא זה של המלך, רצוני לומר, הדרישה אל המתים עם בעלת האוב, אסור לפי תורתנו, למדים אנו כי מימי הנביאים היה המאמין בהישארות הנפש אחר כלות הגוף, אשר על כן היו דורשים אל המתים. כן, שאול עבר עבירה, זה ברור. השאלה היא, זה שהוא עובר את העבירה, זה אומר שהוא מאמין ששמואל בחיים אחרי מותו, שיש עם מי לדבר. אז נכון שזה אסור. כן, יש אגב מחלוקת גאונים, מה קרה בדיוק שמה בבעלת האוב? יש שמה שלוש דעות. רב סעדיה גאון, רבנו שמואל בן חופני גאון ורב היי גאון. אחד אומר שזה הכל בלוף. באמת אי אפשר, בעלת האוב לא מסוגלת לדבר עם המתים. וזה שהיא אמרה ששמואל מדבר, היא הרגישה שמי ששואל אותה זה המלך שאול, והבינה את מצוקתו, ואז היא עשתה כאילו ששמואל מדבר. יש מי שאומר, לא, זה, מה? אני חושב שזה רב שמואל בן חופני. רבי שמואל. כן, רבי שמואל בן חופני גאון. גאון צורה. יש מי שאומר, לא, זה עובד. הראיה שזה עבד. אז מה שהתורה אסרה, היא אסרה דבר שעובד, שאסור לעשות אותו. ויש מי שאומר, לא, בדרך כלל זה לא עובד. אבל באותה פעם היה נס וזה עבד, ולכן בעלת האוב נבהלה. כתוב שהיא צעקה בקול גדול. פתאום היא רואה שהטריק שלה הוא אמיתי, אז היא נבהלה. כן.
הרבנים ששאול גם לא הבין כמו הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהכל זה שטויות ורק מנו.
כן, ברור ששאול לא הבין כמו הרמב״ם. כן, ברור. הרמב״ם אומר שאסור לעשות את זה כי זה שטויות. הרמב״ן אומר אסור לעשות את זה כי זה אמיתי. בסדר? ראיה נגד הרמב״ם. כנראה שהרמב״ם כן לא קרא את ספר שמואל. נו, באמת. כן, נקשה לך קושיה חרדית. מה, הרמב״ם לא יודע את זה? טוב. זה ששאול לא קרא את הרמב״ם, זה קשה להאמין. קשה להאמין. טוב, ופתיחת תפילתנו השגורה בפי כולנו, לא רק בפי החכמים, כי גם הנשים יודעות אותה על פה היא. אלוהי, נשמה שנפחת בי טהורה היא, אתה בירתה ואתה משמרה ואתה עתיד יתלה ממני. ולהחזירה בי לעתיד לבוא, כל זמן שהנשמה בקרבי מונה לפניך משה בכך אדון העולמים. ברוך אתה המחזיר נשמות לבגרים מתים. אז אתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא, אז זה סימן שיש אמונה פשוטה בעם ישראל, בהישארות הנפש. טוב, זה לא כל כך ראה, כי ממתי הברכה הזאת. אבל בסדר, זה גם אינדיקציה. וגן עדן עצמו, שבני אדם מרבים כל כך להזכירו, לא נמצא לו מקור, כי אם בתורה. והוא, המדרגה שרוכנה מראש לאדם הראשון. ולולכת או היה נשאר בה לעולם. אתם רואים אגב שלפי רב יהודה לוי, גן עדן הוא לא בעולם הזה. לא פיזי. כי אומר, זה המקום שאליו כולם משתוקקים. אחרי המוות. נכון? וכן, גיהנום הוא מקום מפורסם בקרבת ירושלים. גיא, שן האש קבע בו, ובו היו שורפים עצמות תמאות ונבלות ושאר התומאות. הן התופת. אף השם גיהנום הוא שם עברי המורכב משתי מילים. גיא, הינום. אגב, זה לא כזה פשוט, כי בסנסקריטית, השפה שמדברים בצפון הודו, המקום שבו דנים את הנפשות אחרי המוות נקרא גיהנם. כמו הספרדים אגב. הספרדים אומרים גיהנם, אשכנזים אומרים גיהנום. אז אשכנזים בעצם הולכים לפי הפסוק בישעיהו, גיא בן הינום. ואילו הספרדים כנראה הושפעו מן המסורת ההודית שקוראת למקום הזה גיהנם. אמר כוזרי, אם כן, מה? כן. רוחני. נכון. גשמי, נכון. הכל משל. משל, צריך לראות משל למה, אבל זה משל. כן.
מה שגן עדן מקור לו בתורה, אם אני לא טועה, גם במצרים יש
דיבור
על גן עדן.
לא במינוח הזה.
המילה,
כן, המילה, המילה. אמר הכוזרי, אם כן, אין חידוש אחר תורתכם בסיפור על גן עדן וגיהנום ועל סדריהם, כי אם בפרטים, ובפרטים אלה מרובה חזרה והרחבה. ואז יש כל מיני בדיחות על גן עדן ועל גן גיהנום, וזה, יש הרבה בדיחות, נכון? מספרים איך הולך בגן עדן. כן. אמר החבר, אכן, אף בזה אין חידוש, כי רבותינו ירבו בפרטים, עד שגם בפרטים לא תשמע דבר אשר לא תמצאנו אצל רבותינו אם תבקשנו, תם המאמר הראשון. מאמר שני. א', טוב, אנחנו נעצור כאן, זאת השם נמשיך בפעם הבאה. שלום.